עשר שנים, אמרתי להם, 15 שנים פה, משהו, סדר גודל. אז שאלתי אותם, איך זה מסתדר? זאת אומרת, אתם זורקים הראשי ישיבה, גדולי הדור, אתם מבינים ספרים.
סתם על בן אדם, לכל בן אדם.
זהו, ראשי ישיבת פונובי, זה בסך הכל אנשים באמת ככה משכבה. כן, מה זאת אומרת? הוא אלים, והוא לוקח את הרכוש שלא מגיע לו, שלא יודע, משתלט על הישיבה וזה. אז כן, אז האדם עושה דין לעצמו. הכל יש הסברים הלכתיים, הכל. כל השאלה, אם אתה מסכים שכך באמת אתה מתאר את הפעולות שלו, זאת אומרת, האם זה באמת נכון? זה, אחת הבעיות זה ש... זה דוגמה שתמיד עומדת לי מול העיניים. הרי שורש הבעיה הוא שאסור לפנות למשטרה ולא לבית משפט. כי זה מויסר והרכאות וכל מיני דברים כאלה. ואז הדרך היחידה ליישב סכסוכים זה להרביץ מכות. זאת אומרת, מה עוד אתה יכול לעשות? אתה תלך לבית דין ההוא, הבית דין ההוא זה הסוינים, אתה תלך לבית דין ההוא זה מחבלים. זאת אומרת, אין שום גורם שהוא גורם ממלכתי. זאת אומרת, שאתה יכול ללכת אליו ושיישב את הסכסוך. אסור ללכת לגורמים הממלכתיים. ואז מה שקורה זה שמקימים משטרות פרטיות בשביל לשמור על הצניעות, כמשטרת הצניעות. וכל דבר, הכל מתנהל שם
בצורה... זה משהו חדש. איך התנהלו 2,000 שנה? איך התנהלו 2,000 שנה?
ככה?
ברור. ככה? בקהילה, בעיירה, היו מרביצים אחד לשני?
ברור. ככה התנהלו 2,000 שנה, בדיוק ככה. זה נשמע לך היום נורא מוזר, כי היום יש לנו מדינה. אתה אומר, מה זאת אומרת? יש מוצא, לך לרשויות החוק
ותפתור. כשאתה קורא זה, אתה לא קורא כאלה דברים, כשהיו כאלה דברים.
אתה לא קורא את הדברים הנכונים. אתה גם לקרוא את הדברים הנכונים.
קהילות
שהיו
בתי משטרה.
היו בתי משטרה. היה בתי סבתי, אם הקהילה היה בפיצול, ולא קיבלו את סמכותו של הבית דין
השני,
הוא שייך לסוינים או למחבלים, או אני לא יודע מה, על האוברלנדרים או לאונטרלנדרים. רק עכשיו קראתי מאמר שכתב הספרן שלנו מהכולל, קוראים לו אליהו נגר, תימני. כתב מאמר, משהו עם משנתו של הרמב״ם בתחום הנבואה, לא יודע בדיוק, משהו כזה. ותוך כדי זה הוא דן בדברים של הרב, זה שנפטר, הרב קפח.
קפח.
הרב קפח. והוא תיאר, יש שם איזה מבוא היסטורי שהוא מתאר שם מה היה שם בתימן. סביב הוויכוח על הקבלה, סבא של הרב קפח היה דרדי. דרדי זה מתנאיבים לקבלה, דור דעה. מתנאיבים לקבלה. ומה שהלך שם, הסגירו אותם למשטרה, הכניסו אותם לכלא, הלשינו עליהם, אל תשאל מה שהלך שם, זה מטורף. ובדיוק אותו דבר היה כמובן מאשכנז, אותו דבר. הדרך היחידה לפתור סכסוכים זה או שיש איזושהי סמכות מאוד חזקה שכולם מקבלים אותה, או אנרכיה, או מכות.
עם החסידים זה היה, היה שם מלחמות עם החסידים בהתחלה.
ברור, והציונים, מה, לא הסגירו אחד את השני לשלטונות, ציונים וחרדים וזה, ברור, מה זאת אומרת?
אז כן קוראים לשלטונות, לא?
מה, שלטונות לגויים, והלשינו עליהם בשקר כדי שיכניסו אותם לכלא.
לא,
הוא
אמר שהעיקרון הוא שלא פונים לשלטונות, לכן נשאר רק בפורט.
ומה עושים פה, אתה חושב, בבני ברק? לא פונים?
פונים.
ודאי שפונים. הסכסוך של פונוביץ' גם הגיע לבית משפט.
לא, לא, אז אם...
אסור, אבל הם פונים בסוף, כי אי אפשר, אתה לא יכול, כמה אתה יכול למשוך את זה? היה הרב אליושי וכל מיני כמה יהודים חשובים, מינו שם הרכב שישב וידון בעניין ויכריע אותו. הרב צימבליסט מתל אביב, נדמה לי, כן, הוא דיין מאוד נחשב, ועוד שניים, אני לא זוכר כבר מה, אבל ישיב מינה אותם לדון בעניין הזה. הם דנו בעניין הזה, אוקיי. אז מה? הם דנו.
אפשר לחשוב מה אמר.
כן, בכלל, עכשיו יגידו שהם סוינים או שהם אחד מגבלו לפי ההחלטה שהם קיבלו. זה, הרי כל העולם זה כמו בספרים של דן בראון, אתה יודע, על הבונים החופשיים וכל האגודות הסתרים האלה. אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה במשקפיים האלה, אין משהו בעולם שהוא לא מחולק או לאלה או להם, או לאויב, לסטרא אחרא או לסטרא דקדושה. עכשיו, אצלהם זה נפוליאון נגד בליכר בקרב ווטרלו, זה היה סוינים נגד מחבלים. זאת אומרת, נפוליאון היה סויני ובליכר היה מחבל. זאת אומרת, כל העולם צבוע, זה רציני לגמרי, כל העולם צבוע בצבעים האלה. מאז בריאת העולם, בעצם הקנאים בירושלים הנצורה, זה בעצם השורש של, לא יודע, סוינים, מחבלים, לא יודע מי. זה, הם צובעים את כל המציאות שסביבם, בדיוק כמו שאגב, הרבה מאוד בהר המור או בכל החברה האלה, זה עושים דברים דומים. זה מין חשיבה מרקסיסטית כזאת, שאתה רואה את כוחות האופל, כאילו בכל תופעה שקורית מסביבך, אתה בעצם רואה איזה כוחות אופל שעומדים מאחורי זה ומניעים אותה.
לא, לא חשבתי על ההגבלה למרקסיזם, כן. מעניין.
כתבתי על זה באתר שלי, על המרקסיזם הזה, על החשיבה המרקסיסטית הזאת.
אז
זה בעיה הדבר הזה. אני פעם כתבתי, היה איזה כנס של ה-OU, רצו להקים פה בישראל שלוחה של ה-OU, בעצם בניסיון להכניס פה את המושג מודרן אורתודוקס. כי בישראל זה מחולק לחרדים מול ציונים דתיים. ובארצות הברית, מה שנקרא פה ציונים דתיים נקרא מודרן אורתודוקס, שיבי אוניברסיטי. אבל זה קטגוריה אחרת, מודרן אורתודוקס. מודרן אורתודוקס לא קשור ליחס למדינה. קשור ליחס לערכים חיצוניים, לעולם, לתרבות אחרת, או פתיחות בהלכה אולי, זה לא, למודרניות, לא קשור לציונות בהכרח. יש זיקה, אבל זה לא, אין הכרח. אז הם מנסים להכניס את זה פה, יש עכשיו בכלל ניסיונות, הרב פכטר מנתניה גם כתב על זה לפני כמה זמן במקור ראשון. אז הם עשו איזה כנס
בירושלים. דיברנו להכניס את המונח או להכניס איזה, לא, להכניס איזה פעילות?
אז דיברנו פעם על וורף. עם השבט הפיראי, המאמר בנייצ'ר. שדיברנו על זה.
One to many.
מה?
One to many.
כן, ה-one to many system. אלה שסופרים באחד, שתיים והרבה. השפה הרבה פעמים מאפשרת לך להבחין בדברים שבלי השפה אתה לא מבחין בהם. כמו עם האסקימוסים והשלג.
כן, אחד שאני לא השמעתי איזה הצעה, שכחתי את שמו ברדיו. בכל אופן, הוא מספר על האובורינגים. הוא אומר, והם למדו ללמוד.
באוסטרליה.
כן, הוא אומר שמה שקורה זה שמה שיצר את השינוי שהם ילמדו לספור זה המצאת המקרר. כי ברגע שהם יכלו לשמור זנב של קנגרו, שזה המאכל תאווה שלהם במקרר, אז הם כבר רוצים לשמור יותר משניים או שלושה.
אוקיי.
עד אז
היה אילות.
לא, זה עושה, יש השבט, אני קראתי מאמר השבט בברזיל, יש כמה מקומות כאלה בעולם שיש כזה one too many system. לא משנה, בכל כאן שם רואים שפה היא המכשיר שבאמצעותו אתה עושה הבחנות, ולפעמים כשחסר לך המושג בשפה, אתה לא מצליח לעשות את ההבחנה. נגיד, שאלו אותם בשבט שם, שמו להם שלוש בטריות וארבע בטריות, ושאלו אותם מה יש יותר. הם לא ידעו לענות. אבל 20 נגיד מול שלושה הם כן יודעים לענות. זאת אומרת, הם מבינים מה זה יותר ופחות. אבל ברזולוציה שבין שלוש לארבע, זה נראה להם אותו דבר. זה הרבה וזה הרבה. זאת אומרת, מה ההבדל? אז זה לא, השפה היא מכשיר מאוד מאוד חשוב. אז בהקשר הזה, העובדה שאין מונח בארץ מקובל לעניין הזה, מפריעה לאנשים להבחין שיש פה שתי תופעות שונות, שהרבה פעמים יש קורלציה ביניהם, אבל שתי תופעות שונות. תופעה של מודרן אורתודוקס ותופעה של ציונות דתית. אנשים קוראים לה הכל ציונות דתית. הנה, זה אקטואליה לגמרי. כל הבחירות והמפלגות והכל, מה זה, הם רוצים להתלכד כולם סביב הציונות הדתית. מי מעניין את הציונות הדתית לכל השדים והרוחות? למה זה רלוונטי בכלל? יש כאלה שהם מודרן אורתודוקס, יש כאלה שהם ציונים דתיים והם לא מודרן אורתודוקס, נגיד החרדלים, אבל הם צריכים להתלכד כי הם שניהם אומרים הלל ביום העצמאות. מה זה מעניין אתה אומר הלל ביום העצמאות? זה האישו שעכשיו עליו אתה צריך להילחם בפוליטיקה?
כי הם מתלכדים בתור
מפלגה
שמימין לליכוד נראה לי.
אבל הם לא, הם מתלכדים סביב ציונות דתית. הציונות הדתית צריכה להתלכד. מה זה קשור לציונות דתית עכשיו? מה? המלחמה היא שכולם יגידו הלל ביום העצמאות? זה האישו שלך, זה האישו שלך. זה
שכולם שישיר את כל ההתנחלויות. מה? המלחמה היא שישיר
שלהם. אז זה לא קשור, אז מה? אז זה לא התלכדות של הציונות הדתית.
רגע, אחד עצמו כתב שהמפלגה היחידה שאפשר בכלל להבין משהו מהמצע שלה, זו המפלגה של...
פייגלין.
פייגלין. אגב, גם מרץ. אז עכשיו, אם יש... וכעת שתיהן לא קיימות, אז בכלל אנחנו בצרה.
נמחק סופי את הנושא של המצע. נעלם.
מצע שכחול
הבא,
מה
קורה בידה?
כן.
זה לא המצע הכתוב, המוצעה.
בדיוק ראיתי עכשיו, היה קטע... הבן שלי הראה לי, היה איזה קטע בארץ נהדרת. שהם עשו סביב כל המנהיגים שהגיעו עכשיו לקרנבל האושוויץ. אז יושבים סביב השולחן, יש שם המלך ספרד, הנסיך צ'ארלס הבריטי, ואז מגיעים יאיר לפיד וגנץ, כן? ומנסים להסביר להם מה קורה פה בארץ. אומרים, תראה, הוא ימין. אז הוא שואל, ואתה שמאל? לא, גם אני ימין. לא הבנתי, אז רגע, אז מה? אז אני מנסה להסביר לאדם שבא מבחוץ, כאילו, מה הולך פה? זאת אומרת, על מה... זה היה כל כך יפה, זה היה פשוט קטע מופלא. אתה פתאום רואה את זה בעיניים של מישהו מבחוץ, אתה מבין מאיזה עולם הזוי אתה חי. אנשים פה התרגלו כבר, אנחנו בתוך העולם הזה. טוב.
אני חושב שגם אצלנו צריך איזה מלך.
מה?
יכול להיות שגם אצלנו צריך.
יש איזה כמיהה למנהיג חזק כבר הרבה שנים.
לא, מלך כמו מלכת אנגליה, כמו מלך ספרד, שהוא בדרך כלל לא עושה שום דבר, אבל אם יש בעיה רצינית, ביום מותו של פרנקו, המלך שהיה בובה לחלוטין, אנחנו אומרים, תפס את השלטון לכמה ימים, לא הרג אף אחד, חילק תפקידים וחזר לשון. מלכת
אנגליה, בזמן הבחירות.
המעבר עבר בשקט.
או הפוקלנד, נגיד, היה... מלכת אנגליה בעצם הייתה אמורה לאשר את זה, זאת אומרת, יש דברים גדולים, זה עובר דרך המלך.
כן, היא נתנה את מלוא התמיכה למרגרט, זה היה משמעותי. כולל לשלוח את ה... איך הוא זה? את הספינה הפרטית שלה, על תקן של ספינת בית חולים.
טוב, בכל אופן אנחנו חוזרים לענייננו. דיברתי בפעם הקודמת, בנושא של סובייקטיביות ואובייקטיביות, דיברתי על קידושים שלא מסורים לביאה. קידושים שלא מסורים לביאה זו דוגמה לסוג מאוד מיוחד של ספק. בן אדם מקדש אחת משתי נשים, אחת משתי אחיות, ולא מגדיר איזו מהשתיים, גם אחת משתי נשים, זה לא משנה, ולא מגדיר איזו מהשתיים, אז במצב כזה הכלל הוא שספק דאורייתא לחומרא, זאת אומרת, אם הם שתי אחיות, אז אתה לא יודע אם רחל מקודשת לך, אז לאה אסורה עליך כי אחות אשתך, ולהפך. ובגלל זה בעצם זה קידושים שלא מסורים לביאה, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, שאלתי למה לפי הרמב״ם לא הולכים פה לכולה, הרי שיטת הרמב״ם היא שספק ספק דאורייתא לכולה מן התורה, רק מדרבנן צריך להחמיר. ואז מה הבעיה? אז מה הבעיה בקידושים שלא מסורים לביאה? אתה יכול לבוא עליה כי ספק אחות אשתך. ספק אשתך, ספק אחות אשתך. אז בעצם אתה יכול לבוא עליה מספק. ואז אמרתי שפה גם הרמב״ם יסכים שצריך להחמיר, כי הדבר הזה הוא מה שקוראים בישיבות ספק ודאי ולא ודאי ספק ולא ספק ודאי. ספק ודאי זה אני מסתפק לגבי מציאות, אבל במציאות יש ודאי. אני לא יודע מי הוא הוודאי המציאותי. זאת אומרת, ודאי ספק, זה המצב אצלי הוא ודאי. רק המציאות מסופקת, זאת אומרת, אני יודע מה קורה במציאות, אבל המציאות עצמה לא מוגדרת עד הסוף. אז ההבדל בין שני סוגי הספקות האלה, אפשר לקרוא להם ספק אפיסטמולוגי וספק אונטי. אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה, ואונטי זה תורת היש, זה המציאות עצמה. ספק אפיסטמולוגי זה ספק שהוא היעדר מידע שלי. אני לא יודע מהי המציאות, אבל במציאות עצמה, המציאות היא ברורה לגמרי, הקדוש ברוך הוא יודע הכל. ספק אונטי זה בעצם, יותר נכון אני חושב לקרוא לו עמימות, זה לא ספק, זה בעצם אומר שבמציאות עצמה יש משהו שהוא לא מוגדר עד הסוף, גם הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה. זאת אומרת, אין שום מידע שחסר לי על המציאות, הספק לא נולד בגלל שאני לא יודע הכל, הספק נולד בגלל שהמציאות בעצמה היא מציאות מסופקת, או מציאות עמומה.
מה זה אומר שהמציאות היא מסופקת?
במציאות עצמה יש אחת משתי נשים מקודשות, מקודשת לי, אבל אין איזה אישה אחת שבאמת מקודשת לי, רק אני לא יודע מי. אם שלחתי שליח לקדש לי אישה, והוא מת, אז אני אסור בכל נשות העולם, כי הם ספק אחות אשתי, אוקיי? למה? הרי יש אחת שהיא באמת אשתי, רק אני לא יודע. אז זה ספק שהוא תוצאה של חוסר מידע שלי. אבל אם השליח קידש אחת מכל מיני נשים, ולא הגדיר בכלל מי זאת האישה המקודשת, לא שאני לא יודע, אז אין בכלל אישה קונקרטית שמקודשת לי.
למה
הוא
מוגדר כספק במציאות? זה ספק
הלכתי, לא? לא, ספק במציאות מי זאת האישה המקודשת לי. אבל זה לא שספק שיש אישה אחת אמיתית מקודשת לי, רק אני לא יודע מי היא. אלא המציאות בעצמה היא ספק קידושין בקבוצה שלמה של נשים.
זה הדוגמה הקלאסית.
קידושין קלושין.
המציאות של קידושין, ההגדרה של קידושין, זה משהו שהוא, זה לא חלק, זה חלק מהמציאות ולא מההלכה?
זה אפשר לדון, אולי אני אעיר על זה כבר היום. לא חשוב, אבל מבחינתי זה מבחינה הלכתית, זה המציאות ההלכתית, בסדר? זה הנקודה. אז זה לא עניין סובייקטיבי שלי, זה משהו שהוא אובייקטיבי, זאת ההלכה. זה לא שלא יכול לבוא עכשיו מישהו מהשמיים ולגלות לי מי זאת האישה שבאמת מקודשת לי, ואז הוא יפשוט לי את הספק. אין, גם בשמיים לא יודעים.
כן, התכוונתי המציאות במובן
לא, של משהו שהוא... לא, לא אכפת לי כרגע להיכנס למטאפיזיקה הלכתית. זאת אומרת, השאלה אם ההלכה מתארת מציאות או לא, אני אעיר על זה אולי עוד מעט. זה דווקא מתקשר באופן אחר לנושא שלנו. אז זה בעצם ההבדל, ולכן יש פה בעצם הדגמה של ההבדל בין אובייקטיבי וסובייקטיבי. זאת אומרת, הספק האפיסטמי זה ספק סובייקטיבי. זה ספק שקיים רק אצלי, המציאות עצמה היא מוגדרת היטב. רק אני לא יודע לגבי, אז לכן זה נמצא רק בעולם הסובייקטיבי שלי. ספק אונטי זה ספק שנמצא במציאות האובייקטיבית עצמה. זאת אומרת, היא עצמה לא מוגדרת עד הסוף.
התורה כביכול נתנה עם ההלכה הזאת שיש פה, יש מצבי ספק...
לא, היא לא צריכה להינתן, זו תוצאה הגיונית של מה שכתוב בהלכה גם בלי זה. אם אני יכול לקדש אישה, אף אחד לא מביא איזה פסוק. אני יכול לקדש על זה, אם אני יכול לקדש אישה, ועכשיו אני בא ואני מקדש אחת משתי נשים בלי להגדיר מי. זה הפועל היוצא של עובדה שיש קידושים בעולם. לא צריך להגדיר את זה עצמו. השאלה היא איך מתייחסים לזה, זה מחלוקת הבעיה ברבא, על קידושים שלא מסורים נביאה. אבל זה שזה מושג, זאת אומרת שהמצב שנוצר הוא קידושים שלא מסורים נביאה, זו תוצאה של מציאות, זה לא...
אבל יש את הסוגיה
היום, בעלה, לא, רק לגבי השאלה אם קידושין שלא מסורים לביאה הם תופסים או לא. אבל לגבי השאלה האם הדבר הזה הוא קידושין שלא מסורים לביאה או לא, זה מצב עובדתי. אז זה לא מובן, שום פסוק.
אם הם תופסים
בהם. יש מחלוקת הבעיה ורבה. לפי הבעיה הם תופסים בהם. זה הדין, הם תופסים. זה הקוף של יעל קלגם.
שתיהן מקודשות,
לכן שתיהן צריכות גט. אתה לא יכול לבוא הרי על אף אחת מהן. אז אתה צריך לתת לשתיהן גט. אבל זו שאלה מעניינת, אתה יכול לתת לאחת מהן גט בעצם, נשאר עם השנייה, הכל אי אפשר, אבל אז לא, בעצם אי אפשר, כי אז יכול גוש אותך, כן, אתה לא יכול, אתה לא יש שתיים, תת לגט אלים, כן. טוב, בכל אופן, אז זה ספק אפיסטמי וספק אונטי, ואני רוצה קצת להתקדם עם העניין הזה, אז קודם כל אני אחדד טיפה את המושגים. אז כבר יצא לי לדבר כאן לא פעם על פרדוקס הערימה והסתעפויותיו. כן? בעצם מה שהפרדוקס הזה אומר, בקצרה, נגיד, אבן חצץ אחת היא לא ערימה, קבוצה של אבני חצץ מסוימת שאם היא לא ערימה, אם אני מוסיף לאבן אחת זה לא משנה את הסטטוס שלה, אבל מיליון אבני חצץ זאת ערימה. כן? או שערה אחת אם יש לך על הראש אז אתה קירח. באדם קירח שמוסיפים לו שערה לראש זה לא משנה את הסטטוס שלו. יש לו מיליון שערות על הראש, אז הוא לא קירח. אז כל המצבים האלה וכך הלאה, כל מושג יומיומי בעצם חשוף למתקפה הזאת. אז בעצם נראה שיש פה איזושהי סתירה. הדרך לטפל בסתירה הזאת, נדמה לי, זה לאמץ את מה שנקרא לוגיקה עמומה, פאזי לוג'יק. לוגיקה עמומה פירושה שהמושג, אפשר להציג את זה בכמה צורות, אבל שהמושג... קרח או המושג הערימה לא נשפטים במונחים של כן או לא. זה לא לוגיקה בינארית, זה לוגיקה עמומה. לוגיקה עמומה מקבלת סט של ערכים, נגיד בין 0 ל-1. ואתה יכול לדבר על השאלה כמה, מה מידת הערימתיות של הצבר הזה. אז אבן חצץ אחת זה מידת ערימתיות מאוד נמוכה. 5 אבני חצץ זה כבר יותר. 1,000 אבני חצץ זה כבר ערימה לגמרי. אז יש איזשהו מידות שונות של הרמתיות, או מידות שונות של קרחות וסעירות, וכן הלאה, ועוד הרבה דוגמאות אחרות. ובעצם, מה ההבדל בין זה, למשל, לבין סטטיסטיקה? בעיני לוגיקנים, סטטיסטיקה זאת אחת הדוגמאות לפאזי לוג'י. כי סטטיסטיקה בעצם גם מצמידה ערך בין 0 ל-1 לאירועים. האירוע הזה הוא בהסתברות 0.2. האירוע הזה בהסתברות, לא יודע, 0.73. וכן הלאה. אז אתה בעצם, זה בעצם מתאים לפורמליזם של לוגיקה רציפה, של פאזי לוגיק. או לוגיקה עמומה בעצם. אבל יש הבדל בין שני הדברים האלה ברמה הפילוסופית, לא ברמה המתמטית. ברמה הפיזיקלית, אם תרצו אפילו, אם אנחנו מדברים על תורת הקוונטים. כי הסטטיסטיקה מטפלת בסיטואציות שבהן ישנה תשובה אמיתית אחת. רק אני לא יודע מי, נגיד, על איזה פאה תיפול הקובייה. עכשיו, ברור שהקובייה תיפול על אחת הפאות והתשובה ברורה. אני כרגע עוד לא יודע, זה עוד לא קרה, אז אני לא יודע. זאת אומרת, יש סיכוי שישי שהיא תיפול על 2, על 3, על 4 וכן הלאה. אז אני משתמש בסטטיסטיקה כדי לטפל בסיטואציות שלגביהן חסר לי מידע. אבל זה לא סיטואציה שאין לגבי האמת. יש לגבי האמת, רק חסר לי כרגע מידע. לעומת זאת, לוגיקה עמומה מטפלת בסיטואציות שבהן גם אם יהיה בידי את מלוא המידע לא יעזור לי כלום. זאת אומרת, אני יודע שיש לי 5 אבני חצץ לפניי. האם יכול לבוא אליהו ולהגיד לי, זה הרמה? לא. כיוון שההגדרה של המושג הרמה בעצמה היא הגדרה עמומה. זה לא חוסר במידע. זה לא שאני לא יודע עד הסוף מה יש לפניי, ולכן אני מתלבט האם לקרוא לזה הרמה או לא לקרוא לזה הרמה.
אלא...
מה?
מה הלוגיקה פה?
הלוגיקה, לוגיקה פירושו, זאת אומרת, הלוגיקה הקלאסית זה לוגיקה שמצמידה לכל טענה או אירוע או מה שאתה רוצה, או ערך של אמת או ערך של שקר. לוגיקה רציפה או לוגיקה עמומה זה לוגיקה שמצמידה לכל אירוע או לכל טענה ערך שהוא בין 0 ל-1. לא רק שני ערכים או אמת או שקר, אלא בין 0 ל-1. למשל, הסתברות זו דוגמה. זו לא הדוגמה היחידה. כי אם אני שואל את עצמי, כמה, האם זה, האם הצבר של חמש אבני חצץ זה הרמה או לא? אז התשובה היא 0.2. מה זאת אומרת 0.2? הכוונה, זה מידת הערמתיות של זה היא 0.2. זאת אומרת שאתה לא יכול לענות על השאלה הזאת בכן או לא. אבל פה, זה לא שיש תשובה נכונה, רק אני לא יודע מי, מה זאת התשובה הנכונה. זאת התשובה הנכונה. התשובה הנכונה זה שיש פה 0.2 הערמתיות. זה התשובה. אז לכן, זה סוג אחר של סיטואציה מאשר הטלת הקובייה. הטלת הקובייה זה מידע שחסר לי. בפאזי לוג'יק, יש בידי את מלוא המידע. רק המידע בעצמו הוא פאזי, הוא עמום, הוא לא חד ערכי. ולכן, למרות הדמיון, יש הבדל בין שני הדברים האלה. ולמשל, הספק בין שתי, נגיד שאני אומר, קידשתי אחת משתי החיות. עכשיו אני אומר, יש סיכוי 50% שרחל מקודשת לי וסיכוי 50% שלאה מקודשת לי, זה התבטאות לא מדויקת. כי סיכוי 50% שרחל וסיכוי 50% שלאה פירושו שאחת מהן היא באמת זאת שמקודשת לי. רק אני לא יודע. אני אומר 50% שזה זאת, 50% שזה זאת.
כאילו אפשר להגיד הפוך, כל אחת מהן מקודשת ב-50%.
לכן קראנו לזה קידושים קלושים. זאת אומרת, כל אחת מהן היא 50% קידושים אליי. ה-50% הוא בקידושין, לא בידע שלי על הקידושין. אז זה לא 50% במישור האפיסטמי, במישור של מה אני יודע על העולם, אלא בעולם עצמו. השאלה היא, מה מידת הקידושין שיש פה?
איך זה יכול לקרות טכנית, הנושא הזה, הקידושין האלה? כלומר,
אתה נותן לאבא של שתי האחיות פעוטה, ואתה אומר, אחת מבנותיך המקודשת.
זאת אומרת, זה חייב לעבור דרך האבא, לא? זה לא יכול להיות...
השאלה אם זה יכול להיות למנות שליח, למשל. אחת מהן, המשנה אומרת שאחת מהן יכולה להיות שליחה עבור כולם, מקבל פעוטה. כולם יבנו אותה כשלוחה. יש דרכים לעשות את זה, זה... אני חושב חינוך בטח יכול למצוא עוד 10 דרכים לעשות את זה. בכל אופן, אז ההבדל הזה, זה בעצם הבדל שבין, נקרא לזה עכשיו, בין עמימות לבין ספק. עמימות היא לא ספק. עמימות היא מצב מוגדר, לא מוגדר, שהמידע שלי לגביו הוא מלא. לא חסר לי שום דבר במידע, ולכן לא נכון לומר שיש לי פה ספק. אני לא בספק. אגב, בתפיסות מסוימות, שאני לא מסכים להן, בתפיסות מסוימות של המושג אלו ואלו דברי אלוהים חיים למשל, תפיסות פלורליסטיות. תפיסות שאומרות ששני הצדדים צודקים. אז זה גם תפיסות שבעצם אומרות שבמחלוקת הלכתית, הספק הוא ספק אונטי, לא אפיסטמי. שני הצדדים צודקים. זה לא, לא שאני לא יודע מי מהם צודק, ולכן יש 50% שזה צודק, 50% שזה צודק. שני הצדדים צודקים.
שני הצדדים צודקים, אבל לא מלא.
כן, נכון, בדיוק.
צודקים חלקית.
נכון, משהו כזה. יש איזה... כן, צריך... עוד פעם, זה באמת, אפשר להגדיר את זה בכמה צורות. יכול להיות ששניהם צודקים באופן מלא אפילו. הפלורליזם האמיתי אומר ששניהם צודקים באופן מלא.
אם זה באופן מלא, אז זה סתירה?
לא. מה זה סתירה? לכן אני לא מקבל את זה. זאת התפיסה הפלורליסטית. התפיסה הפלורליסטית היא שאין דבר כזה צודק וטועה. שניהם צודקים באותה מידה. אני מדבר על הרמוניזם, דיברנו על זה פעם, והרמוניזם פירושו ששני הצדדים צודקים, כי כל אחד תופס פאנק אחד של האמת. האמת האמיתית, המלאה, היא צירוף כל הפנים האלה ביחד. כן, איפה אנחנו רואים את זה? האמת שהגמרא אומרת את זה. לגבי פילגש בגבעה, גמרא בגיטין. אלו ואלו מופיע בשני מקומות, זה אובי לגבי מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ובגיטין לגבי פילגש בגבעה, אם זבוב מצא לה או נימה מצא לה, אז שם כתוב שרבי יונתן ורבי אביתר מתווכחים אם זה זבוב או נימה, פוגשים את אליהו, ואליהו אומר להם שהקדוש ברוך הוא אומר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים מהם. ועד מה הכוונה? זה כבר המסבירה שם, באירובין היא לא מסבירה. תגידי לי מסבירה. זבוב מצב ולא יקפיד, נימה מצב ויקפיד. עכשיו איך להבין את זה? אז אם הכוונה שההקפדה הייתה בגלל הנימה, אז מי שאמר זה בגלל הזבוב הוא טעה, מה זה אלו ואלו ואלו ואלו? אז הכוונה היא לא כזאת. הכוונה היא שזבוב מצב וזה חימם אותו קצת. והנימה שברה את הכלים. זאת אומרת, זה היה הצטרפות של שני הדברים האלה. במילים אחרות, מי שאמר נימה מצב ומי שאמר זבוב מצב, שניהם צודקים. אבל כל אחד תפס רק פן אחד של האמת. האמת היא הצירוף של שתי הפנים ביחד. זה האמת המלאה. אני חושב שזה המשמעות הנכונה לאלו ואלו גם במחלוקות הלכתיות. שהגמרא אומרת. שגם במחלוקות הלכתיות, כל אחד צודק, הכוונה הוא תופס פן של האמת. כמו המהר"ל שמדבר על כוונות תאמין לטמא את השרץ וכוונות תאמין לתאר את השרץ. כן, הגמרא אומרת הרי שהיו בוחנים את מי שמועמד לסנהדרין, אם יש לו יודע לתאר את השרץ וכוונות תאמין. אז הרבי נותן שואל, מה לנו בפלפולים של הבל? מה זה פלפולים של הבל לתאר את השרץ? זה הוורדים של פורים. אז המהר"ל אומר, לא, זה מיומנות נחוצה לחבר סנהדרין. מה זאת אומרת? חבר סנהדרין צריך להבין שגם שרץ שהתורה מטמאת אותו, יש לו 150 פנים לטמא ו-150 פנים לתאר. התורה רק אמרה שבשורה התחתונה הוא טמא. היא לא אמרה שאין צדדים אמיתיים שמחמתם הוא טהור. זה בעצם אותה אמירה של הרמוניזם, כן? הרמוניזם פירושו שאתה רואה פן אחד, אני רואה פן אחר, ובסופו של דבר האמת היא הצירוף של כל הפנים האלה ביחד. זאת אומרת, ההרמוניה בין שני הפנים, כל התזמורת, כן? כל צד, בעצם כולם ביחד בעצם יוצרים איזושהי תזמורת שהמנגינה יוצאת מכל הכלים בבת אחת. כן? זו התפיסה ההרמונית של האמת ההלכתית. אני נוטה לחשוב כך, ולא ששני הזדים צודקים, באילו ואילו דיברנו על חיים. מלאכה כבית הלל, טוב, דיברנו על זה, זה פסיקת הלכה. בכל אופן, אז זה בעצם ההבדל בין, אז בעצם הספק האונטי זה ספק שהדרך הנכונה לטפל בו זה בפאזי לוג'יק. הספק האפיסטמי, הדרך הנכונה לטפל בו זה באמצעות סטטיסטיקה או הסתברות. הסתברות בעצם היא הכלי שנותן לנו לטפל במצבים של אי-ודאות, במצבים של מידע חלקי. פאזי לוג'יק זה כלי שמטפל במציאות עמומה. עכשיו, מבחינת הדינים, הדינים נראים כמו ספק. למשל, בקידושים שלא מסורים לביאה, אתה צריך להחמיר ולא לשאת את שתי אנשים, או לתת גט לשתי, לא לבוא לשתי אנשים, או לתת גט לשתי אנשים. אוקיי? אז אתה צריך להחמיר כמו שקורה בדיני ספקות. אבל זה לא כמו דיני ספקות לגמרי. כי כמו שאמרתי קודם, הרמב״ם שאומר שספק דאורייתא לכולה, פה הוא יודע שצריך להחמיר, מדאורייתא להחמיר. למה? כי כל אחת היא באמת ספק אשתי, לא שהיא אולי ספק אשתי. רק היא 50% ספק אשתי. על דבר כזה לא כתוב שאפשר להכיר. היא ודאי 50% אחות אשתי. רק זה 50%, זה איסור קלוש יותר, אבל איסור הוא ודאי. אתה לא יכול להכיר באיסור, אז יש פה ודאי איסור.
המילה ספק פה לא מתאימה.
נכון, משתמשים במונח ספק, אבל זה בעצם מתכוונים לפאזי לוג'יק. לא לספק. זה בדיוק הנקודה. אבל זה מתנהג בצורה מאוד דומה. דוגמה אחרת, מה יקרה, למשל, אם הקידושין האלה היו קידושין דרבנן? אז כאן, גם לא לפי הרמב״ם, גם לפי שאר הראשונים, שאומרים שספק הדאורייתא לחומרא מדאורייתא, כאן זה ספק דרבנן. מי מקודשת לי? אז אפשר להקל, אז זה לא קידושין שמסורים לביאה? שלא מסורים לביאה? לא. כולם יסכימו שזה עדיין קידושין שלא מסורים לביאה, מדרבנן. למה? כי זה ודאי, זה לא ספק. היא ודאי אחות אשתי מדרבנן. היא רק ודאי אחות אשתי הקלושה מדרבנן. זה הכל. אבל צריך להחמיר. זה לא עוזר פה להקל.
מישהו ספק ממזר פאזי, אז הוא אפשר להקל עליו? כלומר שהוא לא ממזר?
כנראה שלא, אני חושב שלא. אגב, הרמב״ם מקורו הוא מי זה. במקור של שיטת הרמב״ם שספק דאורייתא לכולה הוא ממזר. יש ראשונים ששואלים על הרמב״ם, מהסוגיה של ממזר, זה דבר מצחיק. שואלים על הרמב״ם מהסוגיה של ממזר, שהגמרא אומרת שממזר ודאי אמר רחמנא ולא ספק ממזר, אז רואים שצריך היתר כדי להקל בספק. אז רואים נגד הרמב״ם שבאופן עקרוני ספק דאורייתא הוא לחומרא, ולכן היה צריך פה פסוק להתיר. כן, זה כדרכן של הישיבות, שבישיבות כל פסוק מלמד את ההפך ממה שכתוב בו, כן, דיברנו על זה כבר. כי כן, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. אתה מתווכח עם אשתך, אשתך אומרת לך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. שאתה שבעולם, רואים שלא למד את דבר אף פעם. ותראה, למה אברהם היה צריך את ההוראה, כל השם טובה אלה חסרה השבעה בקולה? כי בדרך כלל לא צריך לשמוע בקול האישה. רק פה, ספציפית, לכן אמרו לו שהוא צריך לשמוע. את כל פסוק מלמד את ההפך ממה שכתוב.
זה לא ההפך ממה שכתוב בו. זה לגבי נושאים אחרים.
כלומר, העיקרון שכתוב הוא צריך לשמוע בקול האישה, אז לומדים מכאן שלא צריך לשמוע בקול האישה, כי אחרת לא היה צריך פסוק שאומר שכן. זה העיקרון. עכשיו, זה כמובן לא נכון. זה לא נכון, חלק מהמקומות כן, חלק מהמקומות לא, וזאת שאלה מאוד טובה, מתי כן ומתי לא. יש מקומות שבהם, נגיד, עשה דוחה לא תעשה. אתה יודע, אז לומדים את זה מציצית וכיליים, בגמרא ביבמות. אומרת את זה מציצית וכיליים. אז אני הייתי אומר, מהצמדה של ציצית, של מצווה ציצית לכיליים, אני הייתי לומד שעשה לא דוחה לא תעשה. ולכן, היה צריך פסוק שאומר לך שבציצית זה כן ידחה. אבל הגמרא אומרת לא, מזה שציצית, מזה שזה דוחה בציצית, זה בעניין אב, שעשה דוחה לא תעשה בכל התורה. אוקיי? אבל יש גם דוגמאות אחרות, יש גם דוגמאות שאומרות שמתוך זה שהיה צריך פה היתר, אז רואים שבשאר המקומות זה אסור, או להפך. השאלה מתי אומרים את זה, מתי את זה, שאלה לא כך פשוטה, יש לי איזה כמה רעיונות, אבל לא, לא לכאן.
אז מה רמב"ם יענה על הספק ממזר? למה צריך את הפסוק?
הרמב"ם אומר הפוך, הרמב"ם זה המקור שלי. הרמב"ם בתשובה, כי אנשים לא הכירו אותו, כי זה לא כתוב ביד החזקה. הרמב"ם בתשובה לומד את ספק, את דין ספק ממזר מהגמרא, מהדין ספק דאורייתא לקולא, מהגמרא של ספק ממזר. זה המקור שלו. לא רק שזה לא קשה עליו. וזה אותו ויכוח. השאלה היא כשהתורה באה להתיר משהו, זה אומר שבעלמא הוא אסור, אז אתה יכול ללמוד את ההפך מה שכתוב בו, אבל אני לא לומד את ההפך, אני לומד את מה שכתוב. אם כתוב שספק לקולא, אז כנראה שספק הוא לקולא. וממזר, ממזר הוא המקור שמלמד אותי את זה. טוב, עכשיו אפשר להתחיל להתפלפל, כי יש גם ספק בכור. אז שתי כתובים הבאים כאחד הם מלמדים. שם זה ודאי אמור ללמד את ההפך מה שכתוב. זה כבר... פעם היה לי גם פלפול על זה, אני קצת ככה עם אסוציאציות היום היה. יש איזה רבות מאוד יפה של רבי ישראל סלנטר. שהוא אומר שם, כתוב שבן צורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא למה נכתב שני לקבל שכר. שני הפסוקים האלה זה מה שמציל אותנו, את כל שאר התורה גמרנו, התורה הייתה חייבת להוסיף עוד שני פסוקים כדי שיהיה לנו מה ללמוד. זה נשמע קצת לא סביר. זה אומר שאנחנו לא קוראים את הגמרא נכון. הוא אומר שפרשת בן צורר ומורה נכתבה כדי ללמד אותנו את העיקרון של שני מקבל שכר. כדי ללמד אותנו שכשאנחנו לומדים, אנחנו לומדים בשביל ללמוד, לא בשביל לדעת מה לעשות. שני מקבל שכר. והראיה היא אם בן צורר ומורה שאין לו שום השלכה מעשית, אז למה לומדים אותו? למה ללמוד אותו זה לימוד תורה? רואים שגם כשיש השלכה מעשית, הלימוד לא צריך להיות כדי ליישם, הלימוד צריך להיות כדי לדעת. כן? זה מה שהחיים ולא שינה כותב, כן? בימי הראש בנדרים. הראש אומר, עשה מצוות בשם פועלן ודבר בהן לשמן. אז את המצוות אתה עושה לשם הקדוש ברוך הוא. ואת התורה, דבר בהן ולימוד תורה, לשמן. מטרה לעצמה. לא... טוב, בכל אופן, אז לענייננו, לא, זה נזכרתי בזה. אז בסופו של סלנטר אומר שבעצם בן צורר ומורה נכתב כדי ללמד את העיקרון של שני מקבל שכר. כיוון שהוא פלפלן, אז גם אני הרשיתי לעצמי להיות פלפלן, ושאלתי את עצמי, הרי הגמרא אומרת אותו דבר על עיר הנידחת. נכון? עיר הנידחת לא הייתה, אלא שני מקבל. נו, עכשיו זה שני כתובים הבאים כאחד שלא מלמדים. אז בעצם אתה לומד מכאן שלא שני מקבל שכר, אלא רק שני אלה אתה לומד למרות שאין להם השלכה מעשית, אבל בעל מה? כשיש לך מעשית, אתה לומד את השאר, טוב. אתה רוצה לעשות צריכותא ביניהם. כשתעשו צריכותא ביניהם, אז אפשר יהיה להישאר עם המסקנה של בסוד סלנטר. זה, כך בונים פלפול. טוב, בכל אופן, אז אני רוצה עכשיו להיכנס לעוד דוגמה שמראה את העניין הזה. וזה, אני אתחיל אולי עם שתי דוגמאות. אני אתחיל אולי עם... עם מושג התנאי. רב שמעון כותב, יש לו סתירות בעניין הזה קצת, או ניסוחים שונים בנושא הזה, יש לו פוטרס התנאים בסוף חידושים לגיטים. ובאחד הניסוחים שם הוא אומר, מה קורה כשיש לך תנאי, נגיד, לעוד חודש? גרש אישה בתנאי. מה היא באותן הימים, מה שגמרא שואל. את השאלה היא, מה הסטטוס שלה בימים שעד התממשות או אי התממשות התנאי? אז הוא אומר, ותלוי אם זה תנאי אלמנט או תנאי אים, וזה יכול להיות שם היפוכים מן הקצה לקצה. אבל אני לא נכנס כרגע לפרטים, אני רוצה רק להראות את הלוגיקה. אז רב שמעון טוען, רב שמעון טוען שבימים שבינתיים היא גם השתיש וגם גרושה. גם השתיש וגם גרושה. ואז כשמגיע הזמן של התנא, אז אם התנאי יתקיים אז היא גרושה, אם התנאי לא יתקיים אז יש שתיש. משם והלאה המצב כבר מתברר להיות או זה או זה. אבל עד שם זה גם זה וגם זה. אז כשלימדתי את זה בירוחם, בישיבה, אז החבר'ה ככה פתחו עליי איזה זוג עיניים. מה זאת אומרת, גם אשת איש וגם... אם אשת איש אז היא לא גרושה, אם היא גרושה אז היא לא אשת איש. מה זאת אומרת שהיא גם אשת איש וגם גרושה? אז ככה אני נעצרתי רגע, כי זה היה נשמע לי כל כך ברור, ככה לא חשבתי על זה. כן, ברור, גם אשת איש וגם גרושה, אז אני לא נבורה לסוגיה הבאה. אז אתה פתאום אומר, רגע, אבל המלך הוא עירום, יש פה משהו שהוא בעייתי. ככה עצרתי רגע, היה ברור לי שאני צודק, אבל הייתי צריך לחפש את הניסוח, איך להסביר דבר כזה, לכאורה אני סתם אומר פה דבר והיפוכו, סתירה לוגית. ואז הטענה שאמרתי להם שם, דיברנו על זה, נכון? שהספק, האם יש את איש או גרושה, המצב של זה, זה לא ספק, זה מצב של עמימות, בשפה שאני אמרתי פה. אבל זה לא ספק, אולי יש את איש, אולי היא גרושה, רק אני לא יודע. אלא זה שניהם יחד. ורב שמעון, לכל אורך הקונטרס שם, בעצם זה הציר ששוזר אותו, נסה להוכיח מהראשונים, שמצב של ספק זה לא יגלה עם מילתא למפרע. אתה מדבר על מנת. זה לא יגלה עם מילתא למפרע. זה לא שאני לא, יש אמת אחת, רק אני לא יודע אותה, כי זה תלוי באירוע עתידי. אבל הקדוש ברוך הוא יודע. לא. אבל כרגע שני הדברים נכונים, לא שאני לא יודע איזה מהם נכון. זה ספק אונטי, לא ספק אפיסטמי, זה עמימות, לא הסתברות, אוקיי? זה בעצם הטענה שלו, יש לזה כל מיני השלכות, למשל, אני זוכר, יש את המגיד משנה הידוע על הרמב״ם, יש שם כמה דוגמאות, אחת הדוגמאות אני זוכר, זה הרמב״ם, יש שם מי שנותן גט לאשתו אם הוא לא יבוא תוך י"ב חודש. אם אני לא מגיע חזרה הביתה תוך י"ב חודש, את מגורשת, כדי להטיל אותה מייבום. כן, מהגינות או מייבום. אז מה קורה אם... מה קורה אם הוא לא... אם הוא מת? הוא מת אחרי חודשיים. בסדר? אז הרמב״ם אומר שהיא לא יכולה להתחתן עד שעוברים י"ב חודש. כולם שואלים, מה זאת אומרת? הרי אז התנאי מדבר בתנאי המנת. המנת שלא באתי י"ב חודש, לא בתנאי אים. תנאי אים זה אומר שהחלות חלה רק בסוף כשהתנאי מתקיים. אבל בתנאי המנת זה אומר שאם התנאי מתקיים, אז למפרע, כל אומר המנת כאומר מעכשיו גם. אז אם התנאי מתקיים, אז כבר החלות חלה כבר מעכשיו. אז מה הבעיה? הרי אתה יודע שהוא כבר לא יבוא. הבחור מת. אתה יודע שהוא לא יבוא. זה רק מחוסר זמן, אבל אתה כבר יודע היום שהוא לא יבוא י"ב חודש. אז מותר לו להתחתן. הרי אם הוא לא בא י"ב חודש, כבר מעכשיו היא גרושה. אז למה שהיא לא תתחתן? למה צריך לחכות י"ב חודש?
מה הכוונה לא תתחתן עם כהן גדול כאילו? עם כהן?
היא לא גרושה.
אם היא לא גרושה, אבל היא אלמנה.
אוקיי, בסדר.
יכול לחשוב עכשיו, נכון. הכוונה לא תתחתן עם כהן או לא תתחתן בכלל?
יכול להיות שלא תתחתן עם כהן, לא חשוב כרגע. אז המגיד משנה שמה אומר, כי הרמב״ם דורש קיום בפועל של התנאי. זאת אומרת, בשביל שהיא תוכל להתחתן, צריך שהתנאי יתקיים בפועל, לא מספיק שאתה תדע שהתנאי בטוח יתקיים, אלא צריך שיעברו י"ב חודש והוא לא יגיע. ולכן, עד שאתה לא תחכה את י"ב חודש האלה, התנאי לא יתקיים, למרות שאתה יודע שהוא יתקיים. זאת אומרת, שמעון, אם זה היה, אם התנאי היה יגלה מילתא למפרע, כן? אז מה הבעיה? אתה יודע כבר היום שהוא לא יבוא, אז היא כבר, אתה יודע שהיא גרושה. מה חסר במידע שלך? אתה יודע הכל. אבל לכן אומר רב שמעון, מכאן מוכח שתנאי זה לא יגלה עם מילתא למפרע. תנאי זה קריסה קוונטית. זאת אומרת, יש מצב של אשת איש וגרושה בו זמנית, ברגע שהבן אדם לא הגיע י"ב חודש, זה קורס למצב של אחד משני המצבים. או שהוא הגיע או שלא הגיע.
ואם הוא יבוא עליו,
אין
צער.
באופן עקרוני כן, זה רק שאלה של התראת ספק.
יכול להיות שיסתור להשאיר את החודש ואז יגידו שבעצם הוא...
לא, אם דנים אותו אחרי י"ב חודש, אז ודאי לא יערבו אותו. אבל אם דנים אותו עכשיו, עקרונית אפשר לערוב אותו.
שם במקרה הזה היא ודאי אלמנה, לא?
מה?
שם במקרה הזה היא כבר ודאי אלמנה, השאלה אם היא פטורה מיגון.
אז נגיד שהוא, עזוב, נגיד שהוא כלוא באיזשהו מקום, ואנחנו יודעים שזה לא ייפתח י' בית חודש. הוא נמצא במקום שרחוק מאיתם יותר, מהלך יותר מי' בית חודש. אז הוא לא יגיע, הוא עוד חי. אפשר לצייר ציורים, זה לא הבעיה. אז אומר רב שמעון שרואים מכאן שתנאי זה לא יגלה מילתא למפרע. אלא תנאי זה גם זה וגם זה, זה מה שהוא קורא מכאן לאבא למפרע. זה מה שרב שמואל יש במכות ועוד. מכאן לאבא למפרע פירושו שהקיום של התנאי הוא גורם סיבתי לחלות שקורית היום. הוא לא מברר שזה המצב היום. כאילו, נגיד אם אני, נגיד שאני נמצא בחוץ לארץ ונולד לי ילד, ואני לא יודע אם זה בן או בן, בסדר? עכשיו אני מגיע לפה והתברר לי שזה בן. אז ברור שעכשיו שהתברר לי שזה בן, זה היה בן מההתחלה, זה לא שעכשיו הוא נהיה בן. רק אני לא ידעתי. פה זה בעיה אפיסטמית. חסר לי מידע, אני לא יודע האם זה בן או בת, אבל יש מידע. הרב שמעון אומר, פה זה לא המצב. פה הנקודה, עד עכשיו זה היה ספק בן ספק בת, זה היה דויגלוס. כן? מכאן והלאה, בעצם מהרגע שאני יודע כביכול הוא נהיה בן. זה המצב בתנאים. המצב בתנאים זה לא, אבל מכאן, מכאן כשזה יתברר, זה קורה למפרע. לא קורה מעכשיו, זה לא תנאים, זה תן מנת. אבל זה קורה באופן סיבתי אחורה בזמן. זה הטענה שלו. זאת אומרת, צריך שתקרה הסיבה כדי שיתחולל המסובב, למרות שהמסובב, אחרי שזה קורה, מתחולל אחורה בזמן. זה מה שהוא קורא מכאן ולאבא למפרע, זה לא מכאן ולאבא. זה לא מכאן ולאבא וזה לא יגלה מילתא למפרע, זה משהו באמצע. זה מכאן ולאבא למפרע. זה מנגנון שלישי. איפה הוא מביא איזה ראייה מגמרא בנדרים, בדף נון. הגמרא מדברת שם, על נדר, היא אומרת שנדר זה דבר שיש לו מתיר. אתה יכול ללכת לחכם להישאל. אז הראש מביא שמה, בשם הירושלמי, שהירושלמי שואל, הרי אם תלך להישאל והחכם יתיר את הנדר, הוא מתיר אותו למפרע, הוא עוקר אותו. זה לא התרה מכאן לאבא, זה לא התרה מרגע שהיית אצל החכם, עכשיו מותר לך. החכם מברר שאף פעם לא היה נדר. הוא עוקר את הנדר למפרע. פתח וחרטה, בסופו של דבר אתה, על דעת כן, לא נדרת בכלל. אוקיי? אז הוא אומר, אז אם זה כך, אז למה נדר זה דבר שיש לו מתירים? דבר שיש לו מתירים זה דבר שאסור עד זמן מסוים, והוא מגיע איזשהו רגע שממנו והלאה הוא מותר. כמו דברים שאסורים ביום טוב או בשבת או משהו כזה. מגיע מוצאי יום טוב, מוצאי שבת, זה מותר. יש חומרות מיוחדות על דבר שיש לו מתירים, כי אומרים לך, למה אתה צריך להקל עכשיו? חכה למוצאי שבת ותקל שם, אוקיי? אז עכשיו השאלה אם נדר זה נקרא דבר שיש לו מתירים. הגמרא אומרת שכן, הבבלי, אומר שכן. והירושלמי טוען שזה לא יכול להיות בגלל שהחכם עוקר את הנדר למפרע. אז
זה הסברה זה כן.
מה?
זה הסברה שהרב
עכשיו
הציג שזה לא
רק שיש לו מעטרים,
שזה
משום מה
שתוכלנו
ביישום
תוכלנו
ביתרות,
עדיין זה
קיים
וגם
בנדר. זה שזה נדר. מן הכי נעמי, נכון. טוב, זה שיעור ארוך על העניין, זה נכון. יש גם את הר"ן הרי שם, יש שתי ספרות בדבר שיש לו מתירים. את הר"ן ורש"י.
למה? ביישום פירות, אתה לא יודע אם אתה תעשר אותם בעתיד או לא. עכשיו זה נחשב פאזי לוג'יק. או ספק...
לא, עכשיו זה
טבל, מה אתה אומר? כן, למה אתה מחשב שזה דבר שיש לו מתירים? זה לא מותר
לידי... איסור, מעשר זה לא דבר שיש לו
מתירים, מה אתה אומר? טבל זה לא נחשב דבר שיש לו מתירים?
ברור, כי זה בגלל שאתה... כשתעשר, אז יהיה מותר רק משעה שאיסרת.
כן, מי אמר שאני אעשר? אולי אני לא אצליח לעשר.
אז אתה יכול לעשר. אוקיי. זה מחלוקות ראשונים. אם יכול להיות שאתה לא תצליח, השאלה אם דבר כזה נקרא דבר שיש לו מתירים, זה מחלוקות ראשונים. אז הראש שם כותב, כך מסביר אותו רב שמעון, הראש שם כותב שלפי הבבלי זה נקרא דבר שיש לו מתירים, למה? כי גם אם חכם מתיר את הנדר, הוא מתיר אותו מכאן ולאבא למפרע. לא שהוא מברר שהנדר אף פעם לא היה, אלא הוא עוקר, הנדר חל, הוא עוקר אותו, אבל למפרע. זאת אומרת, הוא חל ונעקר, אבל הוא נעקר למפרע. אז מה קורה, נגיד, אם מישהו אכל את הדבר הזה לפני שהחכם התיר את הנדר. באופן עקרוני אפשר להלקוט אותו. עכשיו הוא אכל דבר אסור. וגם אם אחרי זה יתירו את הנדר, אין שום בעיה, ילקנו אדם שהיה חייב מלקוט. אבל אחרי שהחכם התיר, אם עכשיו נדון אותו, כבר לא נוכל להלקוט אותו. למה? כי אחרי שהחכם התיר, כשאנחנו מסתכלים אחורה, גם אחורה זה כבר היה מותר. הבאתי איזה פעם דוגמה, זה קצת גולש. הייתי איזה פעם דוגמה מ... יש רבי שם טוב גפן, הזכרתי אותו כבר. זה כן, הסבא רבא של כל הגפנים למיניהם, יונתן גפן, אביב גפן. אז הוא טען שלפי התפיסה הקנטיאנית אפשר ליישב את, את השאלה על גיל העולם. הוא אומר שקאנט הרי ראה את החלל ואת הזמן כצורות שלנו להסתכל על המציאות, ולא כדברים במציאות עצמה. עוד פעם, סובייקטיבי ואובייקטיבי. אז הוא אומר, אנחנו שואלים כמה זמן העולם קיים. נגיד שהאדם קיים כמה אלפי שנים, לא משנה מה אתם מגדירים אדם, אבל להגדרות המחמירות הוא קיים משהו כמו 8,000 שנה. גם בתפיסות האבולוציוניות. השאלה היא מה נקרא אדם במובן העכשווי, מתי אנחנו מתחילים להתייחס אליו כאדם, זה לא בהכרח הומו סאפיאנס.
מחמירות הכוונה המצומצמות,
כן.
מצמצמת.
כן. חומרה וצמצום זה אותו דבר, נתתי איזה פעם שיעור. מי שמחמיר זה לא מי שמכביד עליו, מי שמחמיר זה מי שמצמצם את מספר האופציות שעומדות בפני. גם מה שהוא הוריד זה אופציות קשות, לא אופציות קלות, הוא עדיין מחמיר. את מי שאוסר עליי לצום יומיים ביום כיפור, הוא מחמיר. אבל אסור לצום יומיים ביום כיפור. מחמיר, כי הוא סוגר אופציות.
מכיר דיון שעסק בשאלה האם מותר להורים בשעת שמד להרוג את הילדים שלהם כדי שלא ייקחו אותם לנצרות. וזה הרשום שיש מחמירים שאסור.
נכון, זה התחום. כי כל מי שסוגר אופציה, הוא מחמיר. לא משנה אם האופציה הזאת היא אופציה מכבידה. בסופו של דבר, מי שסוגר אופציה הוא מחמיר. טוב, אז כתבתי על זה פעם. דיברנו על זה, היה איזה שיעור פעם על זה גם.
שאלה טרמינולוגית.
מה? לא, זה מה שנקרא חומרה וכולה בהלכה, זה לא שאלה טרמינולוגית. זה מה שנקרא חומרה וכולה בהלכה. מה ספק ברכות להקל? זה לא לברך. למה? אני נורא רוצה לברך, למה זה נקרא להקל? אני מספק ברכות להקל, ואני רוצה לברך. אתה לא מברך, לא? אתה מכיר.
זה לא
תיסע. אז זה לא להכיר.
זה נושא אחר.
זהו, לספק ברכות להכיר פירושו, זה באמת שאתה יכול לברך. תברך. אבל ברגע שאתה לא חייב לברך, אז יש את הבעיה של לא תיסע שאוסרת עליך. אתה ספק ברכות זה לא לברך. ספק ברכות להכיר. ספק ברכות להכיר פירושו שהכל פתוח. אתה יכול לברך, אתה יכול שלא לברך. ברגע שהכל פתוח, כי אין לך חובה לברך, אז הלא תיסע אומר, טוב, אז אסור לך לברך. זה לא תיסע. אבל באמת, אם זה היה מדיני ספקות להקל, היו אמורים לאפשר לי לברך. יש איזה השלכות הלכתיות להגדרה הזו של כולה וחומה. הבאתי שם גם איזה ראש, יש... טוב, בכל אופן...
היית באנשי הגיל.
מה? גיל העולם, כן. אז הרבי שם טוב גפן אומר שלפי קאנט אין שום בעיה של גיל העולם, כי לפני שהיה אדם לא היה זמן. כי הזמן זה רק צורת הסתכלות של האדם. לפני שהיה אדם, לא היה זמן, אז העולם הוא בין 6, 8, לא יודע, 10, 10,000 שנה. לא נורא. הקושייה יחסית קלה. אוקיי, לא 14 מיליארד.
למה ההנחה שלבעלי חיים אין כזאת תפיסה של
זמן? טוב, אפשר לדון בזה, אבל זאת ההנחה שלו. זאת ההנחה, כי התורה אומרת שהעולם הוא בין 6,000 שנה. סימן שלבעלי חיים. אז למה זה לא נכון, ההסבר הזה? זה לא נכון. בגלל שזה שהזמן הוא צורת הסתכלות שלי על העולם, לא אומר שאני לא יכול להסתכל במשקפיים האלה, החלל זמניות, גם על העבר. כשאני שואל את עצמי בין כמה העולם, נכון שלפני שהיה אדם, לא היה מי שישאל את השאלה בין כמה העולם. כי מושגי הזמן לא היו קיימים כשאין אדם. אבל כשיש אדם, האדם יכול להסתכל גם על העבר שלו ולתאר אותו במונחי זמן. עכשיו אני שואל בין כמה העולם. והשאלה אם הוא בין 14 מיליארד או בין 6,000. השאלה עדיין קיימת. זה כמו, מה, מישהו מעלה בדעתו שלפי קאנט אני לא יכול לשאול מה היום הולדת של סבא שלי? מתי סבא שלי נולד? כי לפני שהייתי קיים לא היה ציר הזמן, וציר הזמן הוא עניין סובייקטיבי. אז כאילו, לפני שהייתי קיים לא היה זמן, אז אם לא היה זמן, אז סבא שלי לא נולד. אבל אין תאריך לידה של סבא שלי. שטויות. ברור שאחרי שאני נולדתי יש לי ציר זמן ויש לי שנתות על ציר הזמן ואני יכול גם להסתכל אחורה במשקפיים האלה. זה נקרא מכאן ולהבא למפרע. מכאן ולהבא למפרע, פירוש הדבר שמכאן והלאה משתכתב את ההיסטוריה. אבל זה לא שזה באמת היה בעבר אחרת, אלא ההיסטוריה משוכתבת. בסדר? זאת אומרת, יש שתי הסתכלויות על אותו רגע בזמן, נגיד כמו הפרת נדרים. נגיד שביום ראשון נדרתי, ביום שני אכלתי את הדבר האסור, ביום שלישי הלכתי לחכם שהתיר לי את הנדר, אוקיי? אז אני שואל, מה היה הדין של החתיכת לחם הזאת ביום שני? אין על זה תשובה. תלוי. אם אתה מסתכל על זה ממבט של איש יום שני, אז זה אסור. אם אתה מסתכל על יום שני במבט של איש שחי ביום רביעי, אז זה מותר. זאת אומרת, התשובה מה היה ביום שני תלויה בשאלה מהו הזמן שממנו אתה מסתכל. לא תלויה בזמן שעליו אתה שואל, לא רק בזמן שעליו אתה שואל. אלא תלויה בשאלה מה הזמן שממנו אתה מסתכל על הדבר.
ומכאן עולה למפרע.
בדיוק. מכאן עולה למפרע, פירוש הדבר שמכאן עולה הבא, גם ההסתכלות שלה למפרע משתנה. אבל לא שזה מתברר שזה תמיד היה כך. כי אם זה עילאי מילתא למפרע, זה לא מכאן עולה למפרע. אלא זה תמיד היה כך, רק אתה לא ידעת. אומרים לבן שלי, נולד לי בן ולא בת. אני לא ידעתי, זה עדיין לא אומר שהוא לא היה בן. הוא היה בן, רק לא ידעתי. פה זה לא ככה, לא, הוא לא היה בן, עד שאני לא הסתכלתי. זה הקריסה הקוונטית, זה ממש אותו רעיון. לכן... הדינים הנובעים
מאותו זמן לעתיד, או לזמן שנמצא עכשיו, הם משתנים.
נכון. אבל נגיד, אם הלקטה אותו לפני שהחכם התיר, אז בסדר גמור, לא הלקטה חף מפשע. כי אתה היית גם כן במצב שממנו יום שני עדיין היה יום אסור. אבל אם אחרי שהחכם התיר יבוא מישהו להלקוט אותו, זה לא. אתה לא יכול להלקוט אותו כשהוא לא עבר עבירה. מה?
אז אם בעדים זו
מבין. שמה?
בעדים,
אז
הזימו אותם ביום שלישי.
הזימו אותם ביום שלישי, ואמרו עמנו הייתם.
עמנו
הייתם. לא, הרבה יבנה, והייתי כאן עולה ונפסל.
לא, מההסתכלות של היום בעצם זה היה סתם מקור, לא אלו.
למה? שם זה יגלה אם הייתה למפרע הרגיל.
אוקיי, אם אני מסתכל על זה מהיום, זאת אומרת, הידי, הוא לא רק בנתי עם עולה שוב.
ברור שכן.
לא, חובה לא הייתה פה עכשיו. הוא לא רק
בנתי. כן, יתברר למפרע שאף פעם לא היה. זה יגלה אם הייתה למפרע, זה סתם יגלה אם הייתה למפרע. יתברר למפרע שהם שיקרו, פשוט לא היו שם. בסדר. השאלה היא למה מכאן אלה אבא הם נפסלים, מחלוקת אבא ואבא שם, כן? שאין לך בואי למשעת קידושו.
קודם אמרת שסטטיסטיקה זה מתאר ספק אפיסטמי, אבל אי אפשר לתאר עם סטטיסטיקה ספק
אונטי. לא שאי אפשר, אלא לוגיקה פאזי לוג'יק יכול להיראות ממש כמו סטטיסטיקה. זאת המתמטיקה תהיה אותו דבר, המשמעות הפילוסופית של זה היא שונה. אתה יכול להשתמש בכלים סטטיסטיים כדי לתאר את זה. עובדה שבתורת הקוונטים אנחנו משתמשים גם בסטטיסטיקה. כמו שבתורת הקוונטים התפיסה המקובלת היא שזה ספק אונטי, לא אפיסטמי. לא שאני לא יודע באיזה סדק עבר החלקי, הוא עבר בשניהם, ועדיין הפונקציית ההתפלגות היא פונקציית התפלגות, זאת אומרת, זו צפיפות הסתברות. אז הכלים ההסתברותיים משמשים בשני המקרים, אבל המשמעות הפילוסופית שלהם היא שונה. ויש לזה אגב גם השלכות. בתורת הקוונטים יש לזה השלכות, האם זה רק הסתברות או שזה פאזי לוג'י. זה מה שנקרא אי שוויון בל. זאת אומרת, ישנן סיטואציות שבהן אתה יכול לבנות ניסוי שיתנהג אחרת לפי השאלה האם יש אמת רק אני, קוונטית רק אני לא יודע אותה או שאין אמת.
זה שני הסדקים, זה בדיוק הוא מראה שזה לא הסתברות.
כן, אבל השאלה אם יש, יכול להיות שזה כן הסתברות,
אבל זה
משתנה חבוי. יש שם כל מיני טענות של תיאוריות משתנים חבויים, שיכול להיות שזה כן יכול להסביר את זה רק אני לא יודע. זו השאלה. אז הטענה היא
שהתפיסה
המקובלת היא שאין משתנים חבויים, לא שללו עד הסוף את כל האפשרויות האלה. עד כמה שאני מעודכן, אני כבר לא מעודכן מה קורה היום. אבל שללו את רוב האפשרויות של משתנים חבויים, אבל יש עדיין, היו כאלה שדבקים עדיין. דיוויד בום, מועמד לפרס נובל, פיזיקאי מאוד חשוב, זה המנחה של יקיר אהרון. אז הוא למשל מאמין במשתנים חבויים. הוא חושב שאין, זה לא סטטיסטיקה באמת.
גם איינשטיין.
איינשטיין בכלל לא קיבל את העניין. טוב, בכל אופן, אני חוזר לרב שמעון שקור. אז הטענה שלו זה שהספק לגבי מצבי התנאי הוא בעצם ספק אונטי ולא ספק אפיסטמי. האישה היא גם אשת איש וגם גרושה. מה הכוונה? הרי זה שני דברים סותרים. הטענה היא שזה יותר גרוע מאשר האם היא אשתי או היא אשתי. פה אין סתירה. עקרונית יכול להיות ששתי נשים תהיינה אשתי. אני קידשתי אחת, אבל אין סתירה חזיתית בין להגיד שהיא אשתי לבין להגיד שהיא אשתי. אבל יש סתירה חזיתית, מושגית, בין להגיד שהיא אשת איש לבין להגיד שהיא גרושה. זו זה שני דברים הפוכים, ולא סתם שתי אפשרויות שאתה לא יודע להחליט ביניהן, זה שעות סותרות. אם זאת נכונה, זאת לא יכולה להיות נכונה, אוקיי? אז זה עוד הרבה יותר גרוע. אז הטענה שמה שאמרתי זה שספק אפיסטמי, או זה מנגנון אפשרי להסביר איך ייתכן ספק אונטי, איך ייתכן עמימות אונטי. הטענה היא ש... זה המושג מהי חלות, כן? הטענה היא שכשאני אומר שיש על האישה חלות אשת איש, חלויס, אשת איש, אז כששואלים את האנשים מה הכוונה חלויס אשת איש, מה זה חלות? מה זאת חלות? שהיא אשת איש, זה סתם איזה נפנוף ידיים נשיבתי כזה, חלויס אשת איש. אתה לא יכול להגיד שהיא אשת איש, אתה יכול להגיד משהו למדני, אבל זה חלויס אשת איש. מה, יש הבדל ביניהם? אני טוען שכן, יש הבדל ביניהם. אנשים מרגישים אינטואיטיבית שיש הבדל ביניהם, למרות שאני חושב שרוב האנשים לא נתנו לעצמם דין לחשבון אמיתי, מה באמת ההבדל. אבל אני חושב שהם מבינים את ההבדל, מבינים אינטואיטיבית. ההבדל הוא שאני חושב שחלות זה סוג של אובייקט. חלות אשת איש זה סוג של אובייקט. אני אומר שיש על האישה חלות אשת איש, פירושה שהיא סוחבת על גבה איזשהו תרמיל. יש עליה, היא רובצת עליה חלות אשת איש, אוקיי? עכשיו, כשאני אומר את זה, אז להגיד שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה, זה לא סתירה לוגית. אין שום בעיה. יש עליה שתי תרמילים. תרמיל אחד של אשת איש ותרמיל אחד של גרושה. הדינים סותרים. אתה לא יכול להגיד שיש על הדין של אשת איש ודין של גרושה בבת אחת. זה לא עובד. אבל החלויות, אין בעיה. דיברנו פעם על העניין הזה, אמרתי ש... אני לא מזמן, אני חושב. אמרתי ש... ש... שסתירה יש בין תכונות. אין סתירה בין עצמים. חושך, חשוך זה ההפך ממואר. חושך זה לא ההפך מאור. חושך ואור זה שני אובייקטים, נקרא לזה כאילו אובייקטים, לא משנה, כן? זה לא ההפך. יש להם תכונות... מלח זה לא ההפך מסוכר. מלוח זה ההפך ממתוק. אבל מלח וסוכר זה שני אובייקטים, יכול להיות שבאותו תבשיל יהיה גם מלח וגם סוכר, נכון? אין בעיה. אבל לא יכול להיות שאותו תבשיל יהיה גם מלוח וגם מתוק. מלוח לגמרי ומתוק לגמרי, אני מתכוון. לא יכול להיות, אוקיי? את התכונות זה דברים, הסתירה או סתירה בין שני דברים זה סתירה בין תכונות, אין סתירה בין עצמים. עצמים שונים לא סותרים אחד את השני, יכול להיות שיש להם תכונות הפוכות, אבל העצמים הם לא הפוכים. הטענה שלי היא שכשאתה אומר שאישה יש את איש או שהיא גרושה, אמרת משהו לתכונות שלה. תכונות ההלכתיות המשפטיות שלה. ולכן אתה לא יכול להגיד שהיא גם אשת איש וגם גרושה, כי בתכונה זה סתירה. אבל אם אתה אומר שיש עליה חלות אשת איש וחלות גרושה, לא אמרת שום דבר סתירתי. אמרת שבתוך התבשיל יש גם מלח וגם סוכר. יש עליה חלות אשת איש וגם חלות גרושה. עכשיו השאלה היא, מה עושים עם זה הלכתית? שאלה טובה. אז ההלכתית אנחנו הולכים כמו דיני ספקות. נגיד, אם אתה שואל את עצמך אם היא מותרת לכהן, התשובה היא לא, כי יש צד שהיא גרושה. כשהיא מותרת לעולם, התשובה היא לא, יכול להיות שיש את איש. ולכן בעצם אתה צריך להחמיר לפי כל, כמו חצי השפחה, חצי הבת חורין. חצי השפחה, חצי הבת חורין, הכוונה היא גם שפחה וגם בת חורין. איך הדינים יעשו? ברור שאין לדינים גם של שפחה וגם של בת חורין בו זמנית, כי זה דינים סותרים. אלא מה? אתה הולך כל פעם לחומרה. עכשיו אני אגיד פה יותר מזה, בדיוק כמו שאמרתי גם בדוגמאות הקודמות. אתה לא באמת הולך לחומרה. אלא אתה הולך עם הדין הישיר ולא עם דין ההיעדר. זה הנקודה. שתמיד הלחומרה יוצא דין, כמעט תמיד, הלחומרה יוצא הדין הישי. מה זאת אומרת? כשאני אומר שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה, אז אומרים לך, אני נוהג לפי דיני ספקות. מה זאת אומרת? אם אתה שואל אם מותר לה להינשא לכהן, לא. כלומר שיש צד שהיא גרושה, אז אסור להינשא, צריך להחמיר. מה, מותר לה להינשא למישהו אחר? לא. יש צד שהיא גרושה, אז מותר, אבל יש צד שהיא אשת איש, אז אסור. לכאורה זה דיני ספקות. מה יקרה אם הספק הזה הוא רק ספק דרבנן? אשת איש או גרושה מדרבנן. בסדר? נגיד, עשו לה קידושי דרבנן. הייתה קטנה שהיא סיוע אחר, אוקיי? אז היא בעצם רק מקודשת מדרבנן. בסדר? ועכשיו יש ספק אם גירשו אותה בתנאי. אז יש ספק האם היא אשת איש או גרושה מדרבנן. האם היא מותרת לכהן? לכאורה ספק דרבנן לכולם, בדיוק מה שאמרתי קודם. כן. לכאורה ספק דרבנן לכולם, זה לא נכון. זה ודאי ספק, לא ספק ודאי. זאת אומרת, היא ודאי גרושה קלושה, גרושה דרבנן, בסדר? ולכן אסור לכהן, למרות שזה דרבנן. כי זה לא דיני ספקות. אז מה קובע? איך אתה בוחר איזה צד, לפי איזה צד להתנהג? לפי צד הגרושה או לפי צד האשת איש? תמיד מה שאתה קובע זה הדין הישי, ולא דין ההיעדר. זאת אומרת, כשאתה דן האם מותר לה להינשא לכהן, אז אני אומר, הצד הגרושה אומר שאסור לה להינשא לכהן. הצד האשת איש אומר שמותר לה, לא שהיא חייבת. אז לכן הצד הישי זה האיסור. הצד של היתר זה היעדר. יש היעדר נורמה, אין איסור ואין היתר ואין חובה. עושה מה שאתה רוצה. אז מה, הצד הקובע הוא תמיד הצד הישי. לכן יהיה אסור לה להתחתן את כולם. אם אתה שואל אם מותר לה להתחתן עם בן אדם אחר, ועל הצד שהיא גרושה, מותר לה. אבל היא לא חייבת, אלא מותר לה. על הצד שהיא אשת איש, אסור לה. אז מה שקובע פה זה הצד של אשת איש, לא בגלל שהיא יותר חמור. שזה הצד הישי, ולא צד היעדר. לכן גם בדרבנן, ששם אנחנו הולכים לכולה בדין הספקות, נלך לחומרה. לחומרה הכוונה לפי הצד הישי, ולא לפי ההיעדר. אוקיי? אז לכן, גם המצב הזה הוא בעצם מצב של ספק אונטי ולא ספק אפיסטמי. זאת אומרת, גם אשת איש וגם גרושה, לא שאני לא יודע האם יש אשת איש או גרושה, אלא היא גם אשת איש וגם גרושה. הדינים כמובן לא יכולים להיות גם וגם, כי זאת סתירה. אלא מה? מקדש אחת משתי נשים, אין סתירה בין שני הדינים. אם אני מקדש אחת משתי נשים, אז אני אומר, אחת מקודשת לי והשנייה לא, ואני לא יודע אני. אין סתירה בין להגיד שהיא מקודשת לי ולהגיד שהיא מקודשת לי. נעזוב כרגע אחיות. אבל שתי נשים רגילות. אין שום סתירה. מבחינת הדינים, אתה יכול להגיד ששתיהן מקודשות. הכל בסדר. אבל אשת איש וגרושה זה לא יכול ללכת. כי מבחינת הדינים יש סתירה. אם יש לה דינים של גרושה, זה לא דינים של אשת איש, ולהפך. לכן פה זה בעיה. אז פה אתה עולה תמיד אחרי הדין הישי ולא אחרי הדין העדר.
עכשיו זה דין של פנויה, לא? גם דין של אשת איש וגם דין של פנויה.
לא, זאת מקודשת לי וזאת מקודשת לי. עזוב אם זאת פנויה. מקודשת ופנויה זה סתירה. אבל אם זאת מקודשת וזאת מקודשת, אין לזה שום סתירה. יכול להיות ששתיהן מקודשות לי, אם הן לא אחיות, אני אומר. בסדר? אז גם פה בעצם זה ספק אונטי ולא ספק אפיסטמי. זאת אומרת, המציאות עצמה עמומה, לא שאני לא יודע מה קורה.
טוב.